ברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פולו ולדרג אותנו. כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. מה קורה?
מה המצב?
מה העניינים?
אתה יודע שאנשים חושבים שזה כאילו קטע מוקלט? הדבר הזה?
אז כל פעם אני מקליט את זה מחדש, כדי שזה יכניס, אתה יודע, קצת צבע, קצת מוניטיזיישן, סתם. אבל אנחנו רוצים שזה יהיה, אתה יודע, עונתי, כאילו, בחורף
לגמרי.
יש לי כל
יותר... לגמרי. כל פעם אני מופתע כמה אתה עושה אותו דבר, אתה... והיום. כזה.
כן. אולי אני אחליף תפקיד ל... לא יודע, שעות, whatever. סתם. אז ככה, היום אנחנו באמת נדבר על תפקיד מיוחד, אנחנו עושים איזשהו מעבר בפודקאסט לתפקידים בכירים יותר, ואני חושב שזה חשוב שהמאזינים יכירו. היום אנחנו נדבר על תפקיד שנקרא VC Partner, עוד מעט נדבר על מה זה אומר. אנחנו נראיין את משה, שמגיע מ-Next 47, חברה שהיא קרן הון סיכון גלובלית שמשקיעה בסטארט-אפים. אז חברים, הולך להיות פרק סופר מעניין. קצת על הלוז של היום, או על הלוז, כמו שאומרים. קצת על החברה שהיא Next 47, והחלק של משה בחברה, וכמובן התפקיד ביום-יום. לאחר מכן נדבר על פרויקטים ואתגרים בתפקיד, לקראת הסוף, ניגל, איך מגיעים לתפקיד ה-VC Partner ולמה דווקא את התפקיד הזה? אני חושב שיש פה מעבר מעניין שמשה ככה יציין. ובסוף אנחנו נדבר על מאני טיים מיוחד בהקשר של התפקיד וטיפ לסיום.
יאללה, אז נתחיל?
נתחיל.
קול. מה נשמע, משה?
בסדר גמור, תודה רבה, כיף להיות פה.
כיף להריח. בוא נתחיל בזה שתספר קצת על עצמך.
בטח, בטח. אז אני משה זילברשטיין, אני... שותף בקרן הון סיכון Next 47. Next 47 זה קרן גלובלית, גדולה מהוואלי. המרכז שלנו הוא בפאלו אלטו, יש לנו משרד בלונדון, ואני מוביל את ההשקעות בישראל. בעברי הייתי יזם וגם איש מוצר, עבדתי גם בסטארט-אפים שהם consumer, B2C וגם B2B, וגם בחברות קורפורט גדולות כמו אינטל ומייקרוסופט ו... אני חושב שזה שיצא לי לעבוד גם בארץ וגם בארצות הברית, גם בסטארט-אפים וגם בחברות גדולות, נתן לי המון גיוון, המון, המון פרספקטיבה. אני חושב שהגעתי לעולם הזה מההתחלה בתור ילד, נורא נהניתי לתכנת, וזה כיוון אותי בהמשך לממרה ואחר כך לטכניון. ובמהלך כמעט עשור בארצות הברית רכשתי... עוד מיומנויות, מעבר למיומנויות הטכניות חשובות שקשורות להבנת שוק, פרודקט מרקט פיט, למדתי המון מהחברים האמריקאים, חבר'ה שבאו משיווק ומחירות לביזנס סקול.
זה ככה על רגל אחת. מגניב. אז עוד מעט נבין גם את כל המושגים של פרודקט מרקט פיט וכולי.
שיהיה סיפור חיים, קשה לתמצת את זה לכמה משפטים.
חד משמעית, יש פה הרבה ניסיון על הפרק. אנחנו בדרך כלל בשאלה הזאת מפנים בעצם, שואלים מה המוצר ומה החלק שלך שם. אז בוא נדבר על מה החברה בעצם עושה, מה הקרן השקעות עושה ומה החלק שלך שם.
כן. בסדר, זה טוב, כי אנחנו באמת לא בדיוק מוצר, אפשר לחשוב עלינו כעל מוצר. מה שאנחנו עושים זה אנחנו משקיעים, אנחנו משקיעים בעיקר בשוק ה-B2B, Enterprise Software, קצת Hardware. ההשקעות שלנו מכוונות לחברות שמנסות להיות מובילות בקטגוריה, בדרך כלל בעזרת טכנולוגיה ומוצר ייחודי. אז אם ניקח לזה דוגמה, אז למשל ההשקעה שלנו שנקראת, בחברה שנקראת No Name, בתחום ה-API Security, או Vast Data, בתחום ה-Storage. החלק שלי זה לתת לחברה את המשאבים שהיא צריכה, כסף כמובן, אבל הרבה מעבר לזה, אני מביא את הפרספקטיבה, את הידע, כלים גלובליים שיש לנו כקרן, ומנגיש את זה בעברית ליזמים שלנו, היזמים הישראלים.
מה שנקרא כסף חכם. לא רק כסף, אלא גם ניסיון וידע.
בהחלט, בהחלט. אני עובד המון עם צוות ההנהלה, נותן להם את התמיכה שהם צריכים בקבלת החלטות חשובות, חושב איתם על אסטרטגיה, על שוק, על מוצר, כוח אדם.
מגניב.
איך בסוף זה באמת מסתדר כשיש מנכ״ל שמוביל אסטרטגיה בחברה, ובא מישהו באמת מהקרן הון סיכון, מביע את דעתו, איך באמת כל הדעות האלה מתקבלות בסוף?
כן, כולנו צריכים מישהו להתייעץ איתו. אין פה יוצא דופן. וגם מנכ״לים, שדרך אגב זה תפקיד די בודד בסופו של דבר, הם נמצאים בראש הפירמידה, וזה לא... אין להם פירס. אז בדרך כלל זה מתקבל בצורה נהדרת. אם אפשר לנהל שיחה אינטליגנטית ומועילה על נושא שהחברה מתלבטת בו, אם אפשר להביא פרספקטיבה גלובלית וניסיון קולקטיבי לשיחה הזאת, זה בדרך כלל שיחה מעולה.
ובדרך כלל גם יש את זאת אומרת, יש את המנגנון של הבורד שאמור לקשר בין המנכ״ל והחברה לבין המשקיעים.
כן, המנגנון של הבורד הוא מנגנון מאוד בריא לצרכי דיווח ולצרכי מעקב, אבל ההחלטות האמיתיות והכיוונונים האמיתיים נעשים בשיחות השוטפות, ולאו דווקא בחדר הבורד.
מגניב, מעניין. אז בוא באמת נדבר על התפקיד של VC פרטנר, ותתאר לנו ככה יום בחיי התפקיד שלך.
בטח, טוב. אז דבר ראשון, זה באמת התפקיד הכי מעניין שעשיתי אי פעם. אני ממש נהנה לפגוש אנשים חכמים, אנשים נורא מוכשרים עם אמביציות. זה פריבילגיה, כן? זה פריבילגיה לפגוש יזמים מדהימים שרוצים לבנות חברות גדולות. יש לנו עבודה פנימית בתוך הקרן, שזה להבין טרנדים, להבין טרנדים חדשים, כאלה שעוד 5 שנים יהיו חלק שהם בלתי נפרד מההווה. וביום יום יש לנו גם את העבודה החיצונית, שהיא לפגוש את היזמים. ואנחנו חופשים את היזמים עם החזון והאומץ לבנות את המוצרים האלה שאנחנו חוזים שהם יהיו חלק מהעתיד. כשאנחנו פוגשים חברה שבאמת מתקדמת לכיוון הזה שאנחנו מאמינים בו, ושמצליחה לייצר שם ערך, אז אנחנו לומדים את החברה, לומדים את התחום, לומדים את התחרות, מנסים להבין איך אפשר בעצם לעזור לה, לתמוך בה, להגיע הכי רחוק שאפשר. הוא קרן גדולה, קרן חזקה, יש לנו המון כלים מעבר לכסף. הכסף כמובן הוא חשוב, כי הוא מאפשר לחברה להשקיע במקומות שיובילו לצמיחה, אבל כסף יש לכולם. זה לא באמת סיבה להתחבר עם קרן כזו או אחרת. לנו יש משהו מאוד מיוחד, צוות Go to Market, זה צוות שהתפקיד שלו זה להביא את השוק, quote and quote, אל החברה. יש לנו בצוות הזה יחסים קיימים עם מאות חברות מהפורצ'ן 2000 בעולם, ואז היזמים שלנו נהנים מהקשרים האלה. הם מקבלים בעצם שטיח אדום אל החברות האלה, ומצליחים לנקור להם אינוביישן, במקרה שלנו אינוביישן ישראלי, וזה קורה בסקייל. זה קורה בסקייל של עשרות מיליונים ברבעון, וזה מאוד מאוד עוזר לחברות הישראליות, כי בדרך כלל היזמים הישראלים לא מגיעים עם רולדקס של לקוחות, הם מגיעים המון ידע והמון טכנולוגיה והמון אמביציה, ולא יודעים לקחת את התשובה לא כתשובה, אבל הם לא מגיעים עם רולדקס. הצוות הזה שלנו מגשר על הפער הזה, ובעצם מייצר לחברות כמו מקפצה לוואלי.
אז בעצם אתה אומר שאחד היתרונות שלכם זה הנטוורק שאתם מייצרים לסטארט-אפ, במציאת הלקוח הראשון, נקרא לזה ככה, או כאילו ממש החיבור ללקוחות, אם הבנתי נכון.
אתה מבין, נכון, אני חושב שלכל הקרנות יש נטוורק, אז אני חושב שזה...
כן, בגלל זה איחדתי את זה בעצם לחיבור, מה שקראת לו Go to Market, החיבור ללקוחות שיכולים ממש לצרוך את המוצר או את האינוביישן שהסטארט-אפ מייצר.
כן, אז אולי אם נשים לזה מספרים זה יעזור. יש לנו 20 אנשים שהתפקיד שלהם הוא ללכת ולדחוף את הפורטפוליו שלנו, את הפורטפוליו מוצרים של הסטארט-אפים שלנו, אל corporate customers, שנורא קשה להגיע להם בדרך כלל, כי הם לא רגילים לצרוך innovation, הם לא רגילים לקנות מסטארט-אפ ישראלי עלום שם.
הם גם לא יודעים מה הם קונים, עד שאתה מספר להם מה הסטארט-אפ עושה, למה הוא טוב בשבילם, צריך את האינטגרטור הזה.
נכון, אז יש פה צוות שהתפקיד שלו זה לנהל את היחסים עם הלקוחות האלה, ולעדכן אותם על איך משתנה העולם, ותוך כדי להראות להם את זה כדוגמאות.
יש לי שתי שאלות מעניינות וקשות, יכול להיות. אחד, זה בסופו של דבר, מעניין אותי הבסיס, כל חברת סטארט-אפ צריכה באמת לפנות לקרן הון סיכון, או שלא, יש לו דרכים אחרות. שאלה שנייה זה, האם חברה שהיא אינוביישן חדשה, כמה שהיא מוצר מצליח, כמה שהיא מוצר מיוחד, האם סופו של דבר מה שמעניין זה, איזה קרן הון סיכון משקיעה בה, והיא בעצם, נקרא לזה האוטוריטה להגיד שזה מוצר טוב?
אוקיי. באמת שתי שאלות מאוד שונות. בוא נתחיל עם הראשונה, האם כל חברת סטארט-אפ צריכה לגייס כסף? התשובה היא לא. בסופו של דבר, חברות אמורות לייצר ערך. נקודה. שאלה היא, האם אתה צריך לתת להם תנופה בשביל לייצר את הערך הזה, כן או לא. יש חברות שלא, תמיד צריך משהו, אבל הרבה פעמים המשהו הזה מספיק קטן שאתה יכול להביא אותו מכיסך או מהכיס של ה-Friends and Family. ויש חברות שכן. יש חברות שגייסו מלא 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 כסף ולא ייצרו ערך, ויש חברות שגייסו מעט כסף וייצרו המון ערך. כשהשוק הוא כזה שכל מתכנת וכל פרודקט וכל איש מחירות עולה המון 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 כסף, ואתה חייב אותם בשביל שהקול שלך יישמע בשוק, בדרך כלל אתה צריך כסף בשביל לממן את הפעילות הזאת. כלל אצבע מאוד חשוב זה, תגייס כסף אם אתה יודע איך להגדיל איתו את הלהבה, אם אתה יודע בעצם איך לקחת את הכסף הזה ולהפוך את החברה ליותר מהירה, יותר יעילה. אם לא, אז אולי עדיף לחכות רגע למצוא את הנוסחה ואז לגייס עוד כסף.
נייס.
והשאלה השנייה הייתה, מה הקורלציה בין הברנד של הקרן לבין ההצלחה של החברה? יש קורלציה בפירוש. יש קורלציה כי אחד, יש קרנות שמתמחות בגידול חברות מסוג מסוים, כן? בצורה הכי קיצונית. אם אתה חברת ביוטק, אז כדאי שתגייס מקרן שמבינה בביוטק.
אז אפילו קרן שנתמכת על ידי חברת תרופות גדולה או חברת ביו גדולה, ואז once המוצר שלך יהיה בשל, כבר יש לך את הלקוח הראשון.
כן, זה בפירוש החלטה אסטרטגית. כן, יש לך גם בעולם הזה הרבה מאוד אופציות להחליט. אני חושב שאני אהיה פה קצת אינטרסנט, ואני אגיד, אני חושב שאתה רוצה קרן גלובלית, זה נורא חשוב לקבל את הפרספקטיבה הגלובלית.
מה זה אומר קרן גלובלית?
קרן גלובלית זה קרן שרואה בעצם את העולם לא רק מישראל, או אם אתה יזם בצרפת, אז לא רק מצרפת, אלא רואה את העולם המערבי, זאת אומרת, ארצות הברית, אירופה, וכמובן גם ישראל, שהיא חלק בלתי נפרד מעולם הסטארט-אפים. לא צריך כרגע לדון במזרח, זה כמעט יקום מקביל, אז כאילו לא צריך להיות מודאגים
מזה. לא מעט כסף אומרים.
לא מעט כסף, אבל באמת יקום מקביל עם חברות מקבילות לכל דבר, ולא צריך להדיג את החברות בדרך כלל. אז אתה רוצה את החשיפה הגלובלית, אתה רוצה את הברנד הגלובלי, אבל האידיאלי, היית רוצה את השיחות בעברית. היית רוצה את השיחות עם מישהו שתוכל לדבר איתו באמת, על כוס בירה, היי, מה עושים עם הבעיה הזאת? תמיד יש בעיות. והרבה פעמים, במקום הזה, זה נהיה קצת מאתגר, כי בסופו של דבר, אתה הולך לעבוד עם השותף מהקרן בצורה נורא נורא אדוקה, והשיח והתרבות צריכים להיות ככה שתומך באמת בעבודה מרובת שנים.
מגניב מאוד. אז בוא באמת תספר לנו על איזה פרויקט או על איזה אתגר שייתן לנו ולמאזינים קצת יותר מושג על מה בתכלס עושים בתפקיד.
כן, אז אני יכול לספר על השקעה שלנו, השקעות שלנו. החברה, אחת החברות שהשקענו בה זה נקראת זסטי, אולי המאזינים מכירים, זו חברה שמתעסקת בתחום ניהול משאבים בענן. אנחנו כבר רואים כמה שנים את המעבר ההדרגתי הזה של חברות ענק לענן. ברור שחברות חדשות, חברות תנות, לא קונות שרתים ועושות את כל המחשוב שלהן בענן, אבל בחברות הגדולות זה קורה יותר לאט, כי יש להן המון לגאסי, והמעבר שלהן הוא הדרגתי, יש להם שיקולים של תלויות והבטחת מידע, וכמובן גם עלויות. אז את זסטי פגשנו בתחילת 21, וראינו שהפתרון שלהם מפשט את שאלת העלויות בצורה ניכרת, ובעזרת בעצם לחיצת כפתור, כל המשאבים של המחשוב עוברים איזושהי פונקציית התייעלות, והחיסכון הוא מיידי, זה סדר גודל של 30% מהעלות של הענן, זה המון. אבל הקסם הוא בכך שהלקוח לא צריך לדאוג לזה בכלל, זה קורה לבד. וזה בדיוק מה שאנחנו מצפים בתור קרן, שיקרה בניהול ענן בעתיד. אז אנחנו לא חושבים שמהנדסים הם אנשי כספים, כן? הם לא יכולים כל היום לחשוב על איך מוזילים עלויות, הם צריכים לפתור בעיות קשות. ובאה חברה כמו זסטי ודואגת לכך שהתשתית עצמה עובדת בעילות והם לא צריכים לדאוג מזה.
יש לי איזושהי שאלה בהקשר דווקא של ניהול אחסון ענן. יש תפקיד שנקרא פינופס בעולם הזה, ואני מאמין שהמון חברות בעצם התנהלו בצורה שאומרות שזה דבר שלא קורה אוטומטית, צריך איזשהו גורם אנושי שמטפל בדבר הזה. זה בראש שלי ישר איזשהו אתגר שאני מעביר לחברה כזאת. איך באמת מתמודדים עם אתגרים של התנגדויות מחברות אחרות בשוק, או לא יודע, דברים שקיימים בשוק, וזה משהו מאוד מאוד טכנולוגי בהקשר הזה?
אתה שואל, האם צריך תפקיד פינופס בעידן של זסטי?
לא, אני אומר...
וגם מהצד השני, אם יש תפקיד פינופס, אז האם זה לא גורם שהוא מתנגד בתוך הארגון?
בדיוק. אני אומר, יש גורמים בחוץ אנושיים שעושים כבר תפקידים כאלה, אז איך באמת זסטי התמודדה, או אתה כמישהו שרוצה באמת לתת להם את ההשקעה הזאת, עם כל ההתנגדויות האלה שיכולות להיווצר מבחוץ? זה יותר... סתם נתתי משהו פרטני, אבל מעניין אותי חיצונית איך מתמודדים עם דברים כאלה.
כן... זסטי זה כלי שעוזר באוטומציה, ולכל תפקיד יש כלי שעוזר לו באוטומציה, כן? זה כמו לשאול מפתח, לא יודע.
אם שפות הקוד יחליף אותו.
לא, לא עם שפות הקוד, אלא האם האוטומציה של ה-CICD מחליפה אותו. זאת אומרת, זה שיש אוטומציה ומשהו נעשה בצורה יותר רעילה, לא אומר שלא צריך אותו. אז אני חושב שזה מאוד מאוד דומה. אז להפך, אתה נותן לפינופס את האפשרות to scale, לא להתמודד בכלל עם דברים בסיסיים כמו reserved instances, לצורך העניין, זה מקום שבו זסטי מאוד מאוד חזקה, ויכול להתמודד עם דברים יותר מסובכים.
אחלה, אז דיברת על זנסיטי, כן. דיברת על זסטי, יש לך גם עוד דוגמה, נכון?
יש דוגמה נוספת לחברה שיש כאן בה, זה הומס. לחברה יש מוצר שמזכיר את Airbnb, אבל נבנה עבור חברות. זאת אומרת, יש להם מלאי של יחידות דיור חדשות, נעימות, יפות, נוחות, שאותן הם יודעים להזכיר לחברות עבור עובדים שצריכים לעבוד בערים אחרות, נגיד לונדון, ניו יורק, תל אביב. וזו אלטרנטיבה מעולה למלונות, בעיקר למי שעובד בלוקיישן אחר למשך יותר משבוע, שבועיים. אז גם כאן אנחנו פשוט מאמינים בחזון הזה שמגורים כשירות יהיו חלק מהעתיד שלנו, שלדעתנו היכולת לגור בדירה מדוגמת מבלי לדאוג לדבר, לא לעיצוב ולא לריהוט ולא לטיפול, פשוט יהיו חלק מהעתיד. וזה מה שגורם לנו להשקיע בחברה כמו הומס.
מגניב, אז קצת מעניין אותי, כי שתי השקעות האלה הם מעולמות אחרים, הן קצת שונות, אז מעניין אותי מה קורה קודם. קודם אתם אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להשקיע, רוצות להשקיע באזור מסוים, בוא נראה מי החברות המובילות שם, או רוצים להשקיע באזור מסוים כי אנחנו מבינים בו מי החברות, או שמגיעה חברה, אתם מתעניינים בשוק שלה, עושים איזושהי ולידציה להצלחה שלה, איך שאתם רואים אותה, ואז משקיעים בה.
אז כמו כל דבר בחיים, יש רצוי ויש מצוי, והרצוי הוא בעצם הדרך שתיארת הראשונה. אנחנו מייצרים תמות, מייצרים איזשהו חזון, יש לנו הבנה בכל מיני נושאים בעולם, או מה שאנחנו חושבים שהוא הבנה, אז לאיפה העולם הולך. אנחנו אומרים, בעולם הזה, מה שהיינו רוצים לראות, זה חברה שעושה כך, כך, כך וכך, בעזרת כך, כך, כך וכך. יש לנו כאלה דברים. ההשקעה שלנו בנו נעים הגיעה מתוך עבודה תמטית על השוק של API Security. ולפעמים, יש לנו איזושהי תזה, ולפעמים אולי התזה הזאת היא נראית לנו מלאה והיא לא מלאה, ואז אנחנו פוגשים שחקן שנראה לנו שהוא שובר את ה-efficient frontier, את החזית היעילה, בעזרת איזשהו offering שלא חשבנו עליו. אז לכן אני אומר, יש מצוי ויש רצוי. אנחנו רוצים לחשוב שיש לנו תמה ותזה לכל דבר, ולפעמים אנחנו מבקשים הזדמנויות שהן שוברות את זה.
מגניב, מגניב ממש. אוקיי, אז צללנו ככה והבנו באמת הפרויקטים ואת ההשקעות הסופר מעניינות. בואו נחזור לנימה טיפה אישית, ואני אשאל אותך, למה בחרת דווקא בתפקיד הזה?
כן. טוב, את עולם הסטארט-אפ, בעצם אני מכיר מראשית הקריירה שלי. כשהשתחררתי מהצבא, הקמתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, מאזינים מבוגרים יותר אולי יזכרו, אודיגו. זה היה סוג של רשת חברתית ראשונית. ואחרי המחירה ובמהלך הקריירה שלי בארצות הברית, בקורפורט אמריקה, חוויתי דברים בסקייל אחר. בתוך מייקרוסופט יצא לי גם להיות בצד השני, בצד הרוכש של איך לא, סטארט-אפ כמובן עם יזמים ישראלים, ותמיד, תמיד, תמיד דגדג לי לחזור לעולם היזמות. באיזשהו מקום הון סיכון מאפשר לי לקחת חלק מהעולם הזה, ולא רק בסטארט-אפ אחד, אלא מפורטפוליו שלם.
מגניב. ואיך הגעת באמת לתפקיד? תיארת את זה ככה במילה או שניים, אבל נשמח אם תרחיב איך עשית את השיפט המעניין.
כן, טוב, אנשים שונים מגיעים להון סיכון בדרכים שונות, ואולי גם עם רקעים שונים, ויש לזה סיבה. לדעתי, מה שצריך בהון סיכון זה ניסיון מגוון, גם פיננסי וגם עסקי וגם טכני, כנראה גם עוד כמה דברים. ואותי אישית תמיד עניינה התמונה הגדולה. אני מאוד מאוד סקרן, וממש מתרגש מטכנולוגיה. אז במקרה שלי, השילוב של רקע יזמי טכנולוגי עם ניסיון חיים ועבודה ולימודים בארצות הברית, נתנו לי את הרקע, אבל את הספארק שהתחיל את זה, התחילת המסע בהון סיכון, עשיתי בתפקיד שנקרא Senior Associate בקרן אמריקאית מעולה בשם Northwest, ושם בעצם ניתנה לי ההזדמנות הראשונה גם ללמוד את המקצוע, גם ללמוד ממשקיעים מנוסים, וגם לעבוד עם חברות מעולות.
סתם מעניין אותי שאמרת שאתה מתרגש מהטכנולוגיה. אז האם זה התרגשות ממציאת הפתרון הנכון שמפצח משהו בעולם, או שממש כזה, אתה יודע, חיבה לגאדג'טים ולחדשנות מוצרית?
נראה לי גם וגם. אני מאוד מאוד אוהב גאדג'טים, אבל כשאני פוגש פתרון טכנולוגי שפותר בעיה עסקית קיימת אמיתית, אני ממש מתרגש.
מגניב. כי במובן הזה אני מתחבר, שהרבה פעמים אני אוהב כזה להסתכל קצת קדימה ולהגיד, אוקיי, זה משהו שיכול לפתור את הדבר הזה, וואנס אני רואה את זה מתגשם, אז זה נעשה איזשהו מג'יק כזה, אז אני ממש מתחבר לנושא. ושאלה ככה בין האחרונות, אנחנו לקראת סיום, האם VC פרטנר הוא אותו דבר לדעתך בין החברות? אם לא, מה ההבדלים? ככה במשפט?
כן, לא, ישנם הבדלים, מפירוש, כי לכל קרן יש את האופי שלה. אנחנו קרן גלובלית גדולה, מיליארדי דולרים. ברור לי שאנחנו מסתכלים על העולם בהדשה שונה מאשר נגיד קרן סיד מקומית, כן? אנחנו עובדים עם חברות מכל העולם, מחוברים למנהלים, ללקוחות גלובליים. השיקולים שלנו הם תמיד ארוכי דווח, ואנחנו מלווים את החברות ועוזרים להם לגדול בצורה יעילה, אני לא בטוח שזה אותו דבר בכל קרן.
כמה אנשים אתם בקרן? משהו שלא ציינו?
סדר גודל של 100 אנשים.
וואו, לא מעט. אוקיי, אז נעבור לפינת המאני טיים, ליד.
פינת המאני טיים היא סופר מיוחדת היום. כמו שאתם מבינים, זה תפקיד מאוד מיוחד, ואנחנו פה נעשה משהו שונה. אנחנו נפנה את המיקרופון למשה, שייתן לנו קצת רקע בעולם ה-VC פרטנר.
טוב, אז השאלה היא על קומפנסציה. אז בואו נתחיל רגע מההתחלה. למה בכלל יש קרנות הון סיכון בעולם? קרנות הון סיכון תפקידן לייצר החזרים עבור המשקיעים שלהן. בסדר? אז לנו יש מנגנון דומה לאופציות. יש לנו תגמול כאשר הקרן מצליחה לייצר כסף עבור המשקיעים שלה בעזרת השקעות מוצלחות. זה מנגנון טוב כי הוא מייצר alignment, הוא מייצר מצב שבו כל הקרן נרתמת לעזור לחברת הפורטפוליו.
מגניב. ואם נחבר את זה ככה לאיזשהו טיפס לסיום או טיפ לחיים, מה תספר לנו ולמאזינים?
אוקיי, אז אולי נחלק את זה לשני טיפים, בסדר? טיפ אחד של אנשים שמעוניינים לעסוק בהון סיכון, וטיפ שני לאנשים שמעוניינים לגייס מהון סיכון. אז למי שמעוניין לעסוק בהון סיכון, הטיפ שלי זה להרחיב את הניסיון ואת האופקים, כן? לייצר הזדמנויות בעצם, ללמוד על מוצרים חדשים, טכנולוגיות חדשות, התנהגות שוק, מודלים עסקיים. אולי דוגמה יכולה להיות תפקיד מפתח בסטארט-אפ מוביל, לדעתי זה אחלה ניסיון. פשוט לדעתי משקיע חייל לפתח פרספקטיבה שתאפשר גם בחינה נכונה וגם ליווי של חברות. ליזמים שמנסים לגייס כרגע, אז I have some good news for you, כן? אז היסטורית, החברות הכי טובות נוצרו בזמני משבר. אנקדוטלי, סיילספורס, וגם מובילאי נולדו ב-99, אני חושב שגוגל הייתה בת שנה אז. סקוור, סלאק, דאטה דוג, ב-2009. יש משהו שהוא נורא מפקס ביצירת ערך בתקופה שבה הכסף לא נופל מהשמיים.
כי אז אתה בעצם מזקק יותר את הפוקוס של החברה, וגם רוצה למכור את התוכן.
גם כנראה מי שמצליח לעבור את זה, מי שמצליח לייצר ערך כשקשה למצוא כסף, אז באמת יש לו משהו ביד.
אני חושב ששניכם צודקים, אני חושב שיש פה עוד עניין נוסף. אני חושב שבתקופה שבה הכסף הוא יקר, quote unquote, מוכנים לשלם רק עבור ערך אמיתי. ואני חושב שהחברות יכולות בזמן הזה לשבת ולפתח את הערך, יש להם מספיק זמן, ובסופו של דבר לייצר אותו. אז אני חושב שזה זמן מעולה לבנות חברות גדולות, ולכן אנחנו מאוד אקטיביים כרגע, וזה זמן טוב לדבר איתנו.
מגניב ממש.
לקחנו את זה, אנחנו עושים משהו עם זה?
לקחנו. כן, בוא נחשוב על זה, בוא נעשה קפה אחרי זה. יש לי כמה רעיונות. קול, אז נעבור ככה לתובנות בקצרה. אז קודם כל פתחת ואמרת שאתה ממש נהנה לעבוד בעבודה, ושזה ממש פריבילגיה לעסוק בכך, וזה ממש ניכר מאיך שאתה באמת תקשר את זה, וזה כיף לשמוע. לפגוש אנשים מוכשרים, משהו שזה בעצם תפקיד שצריך המון ניסיון מתפקידים שונים, ניסיון בתחומים הטכנולוגיים, ניסיון באופרציה הפיננסית, באמת איך לגלגל את הדברים. פוגשים המון חברות מגוונות, ראינו גם את ההשקעה של הומס לצד זסטי, שזה סופר מעניין. ואני חושב שהתמצית של זה, זה לנסות לחזות את העתיד באיזשהו מובן, ו... לחשוב על פתרון ולהגיד, אוקיי, האם לדעתי הוא יעבוד כן או לא, ואם לי יש את הכישורים לעזור לו לעבוד, ואם הוא יעבוד, אז הוא ייתן לנו מה שנקרא החזר על ההשקעה, וזה מה שאנחנו מחפשים. אז באמת היה סופר מעניין, אלה התובנות שלי מהפרק, אני רוצה להגיד תודה, תודה שהגעת אלינו, ובעצם סיימנו את הפרק. אז פרק נוסף הגיע לסיומו, אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו והלינקדאין, שבו אנחנו מפרסמים את כל הפרקים והטיפים. רוצים לשמוע אתכם, רוצים לשמוע את התגובות, את השאלות שלכם, מה מעניין אתכם, מה בא לכם לשמוע, מה אהבתם בפרק. אז כמובן שתפו אותנו. שוב, תודה על ההזנה, תודה משה.
תודה לכם.
תודה ליעד, ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.